אנחנו היום על הנובלה מאישה לשואלה של דייוויד גארנט, סיפור על טרנספורמציה של אדם לבעל חיים, אבל לא אפלה ומפחידה כמו הגלגול של קפקא, נכון?
בדיוק כך. אז אולי נתחיל בקורות חייו הסוערים של מחבר הנובלה היפהפייה הזו, דייוויד גארנט, שהם בעצמם נקראים כמו איזה סרט רומנטי, וקשה לי להאמין שעד היום לא עשו מזה סרט תקופתי, כי זה באמת סיפור מדהים. הוא היה חבר בחבורת בלומסברי הידועה, שעל הגרעין המייסד שלה נמנו בין השאר האחיות וירג'יניה וולף וונסה בל. עכשיו צריך להקשיב טוב, כי הוא היה גם מאבו של הצייר דניקן גרנט, שהוליד את אנג'ליקה, שבה הכיר בעלה של וונסה בל כביתו, ודייוויד גארנט גם היה נוכח בלידתה, אבל כאן הטלנובלה לא מסתיימת, מפני שיותר מ-20 שנה מאוחר יותר, כשמלאו לו 50, דייוויד גארנט ניסה לה, ונולדו להם 4 בנות. אז זה באמת סיפור בלתי רגיל על אהבות, ובאמת לוקח אותנו לימי בלומסברי המאושרים, ימי אהבה החופשית והפציפיזם והמון עשייה בתחומי האמנות השונים. אנחנו
צריכים לומר שאנחנו מדברים על ספר משנת 1922, כן? זו התקופה.
נכון, בדיוק כך. אז קודם כל, מאישה לשואלה הוא קודם כל סיפור על מטמורפוזה. וסיפור המסגרת הוא לכאורה מאוד פשוט. זוג צעיר, עמיד ואוהב, סילביה וריצ'ק טבריק, מתחתן ועובר לגור באחוזה מבודדת במחוז אוקספורד, וכעבור כמה חודשים של נישואים שנראים מאוד מאושרים, במהלך הטיול של הזוג בצהרי יום, הם משוחחים על צייד, מטפלים במעלה הגבעה, ורגע לפני שהם מגיעים לקצה החורש, סילביה הופך לשואלה. ומר טבריק מביט בשואלה שטבעה כתום בעיר כמו צלב השערה של אשתו, והוא מיד מבין שזאת אשתו, אגב, שזה גם מפתיע. ואז בשלווה בריטית אופיינית, כאילו זה הדבר הכי טבעי בעולם, הוא אוסף אותה לחיקו, הוא מחזיר אותה לאחוזה, הוא מלביש אותה, הוא רוחץ אותה, הוא מאכיל אותה. והחלק הראשון של הסיפור מתמקד בניסיונות של ריצ'רד לביית את השואלה שלו ולהמשיך למעשה את חייהם כאילו דבר לא קרה.
עד שהוא מבין שזה לא עובד.
בדיוק. עכשיו, המטמרפוזה הזאת, ואתה לא במקרה ציינת את הגלגול של קפקא, היא פורסמה 7 שנים בלבד אחרי הגלגול של קפקא, שכזכור לכולנו מגולל את סיפורו של הפקיד גרגור סמסה, שבוקר אחד מגלה שהוא הפך למקג. אבל יש כאן הבדל עצום, כי קפקא תיאר את המסלול של התחייה וההתנקרות של הסביבה כלפי היצור המשכן הזה, כשהגיבור חדל מלא את תפקידו בעיני החברה והופך שונה ממנה, ואז יש להיפטר ממנו. וכאן יש לנו סיפור על אהבה גדולה. וקבלה והחלה, אפילו העומדת הסקנה שלה שפורצת לחדר השינה, מגלה מה קרה לגבירתה, והיא אומרת, אוי מסקנה, אל חשש, הכל יבוא על מקומו בשלום. אבל כפי שכולם יגלו מהר, שום דבר לא בא על מקומו בשלום. ריצ'רד מנסה להתייחס לאשתו כאשתו לכל דבר, וזה ללא הועיל, כי הוא לא מצליח לשלב את הפרט בחייו, הוא נכשל בכך, וסילביה מאמצת יותר ויותר את החיה, והיא נעשית פחות ופחות אנושית. והקנה שהוא מיטיב להבין את זה, זה הקנה הנוראה, שבה הוא מביא לה ארנב לשחק איתו, והיא טורפת את הארנב, כמו ששואלה אמיתית תעשה. ואז הוא מבין שהוא לא יכול לשנות את אופייה של השואלה, ואשתו האהובה איננה בת אנוש יותר, אלא טורף פראי, ואז בעצם מתרחשת המטמורפוזה העיקרית שבסיפור, כי זה ריצ'רד שיוותר על חברת בני האדם, והוא עצמו הופך, הוא לא הופך לשואל, אבל הוא הופך לחיית פרי. הוא משחרר את אשתו לטבע, הוא מזניח את עצמו ואת אחוזתו, הוא מוותר על כל הכללים של ההתנהגות של בן המעמד שלו, הוא מגדל זקן פרי, חברת בני האדם לא מעניינת אותו, הוא עוקב אחרי שואלים וחלבי צייד, והוא שונא את הבריות. והוא מאוד מודע לזה, הוא גם פונה באיזה רגע בתפילה כזאת על השנאה הזאת של הבריות, הוא אומר, תעשה אותי שוב לאדם מאוגן, אל תניח לי להפוך לחיה, אבל הוא הופך יותר ויותר ודומה לחיה, וסילביה עוזבת אותו ונסה ליער. ואז ריצ'רד שלא מוותר עליה, הפעם הבאה שהוא רואה אותה היא כבר אם לגורים, והוא מבין שהיא במרכאות בגדה בו, אבל הוא לא מוותר עליה, והוא מפתח רגשי קנאה לאב של הגורים.
אז על מה? זה הרי זו אלגוריה, על מה זה?
אז זהו, אז אני רוצה להגיד שאני לא בטוחה שמה שיש לנו כאן זה סיפור פנטזיה באגדתי, במסורת הנפלאה של הספרות האנגלית של פנטזיות, או זאת אלגוריה על החברה המתורבתת כביכול, או אולי סתירה חריפה, חברתית חריפה. אני חושבת שאי אפשר להכריע בין האפשרויות האלה. ואין ספק שגרנט, כמו כל חברי קבוצת בלומסברי, בוחן את הגבולות שבין טבע לתרבות, בין תרבות לציוויליזציה, בין תרבות לטבע, והוא משאיר אותנו עם הרבה סימני שאלה לגביהם, אבל הוא משאיר אותנו עם סימן קריאה גדול מאוד לגבי כוחה של אהבה. זה אחד מסיפורי האהבה הכי נפלאים שקראתי אי פעם.
איזו המלצה נהדרת. מאישה לשועלה של דיוויד גרנט בהוצאת 9 נשמות. זה ספר המולץ שלנו השבת. זוהר שביט, תודה רבה.
תודה, שבוע טוב.
שבת שלום.